יום שני, זויס חנוכה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם נס זויס חנוכה של הרבנית שטיימן עליה השלום. ספר מורן הרב שטיימן על הרבנית שכשהיא הגיעה לשוויץ בשנות המלחמה, היו צריכים לרשום איפה היא עובדת, כי בלי זה לא היו מכניסים סתם פליטים. הייתה סכנה שהיו מחזירים חזרת הפליטים, הרבה היו רושמים אצל משפחת גליצקי. היא הייתה משפחה מרובת ילדים, בעלת חסד גדולה. אפילו שלא עבדו שם באמת, הסכימו שירשמו את השם, וכך היא עשתה. ביום השמיני של חנוכה, הגיעו שוטרים לביקורת אצל משפחת גליצקי, לבדוק אם באמת הרבנית שטיימן עובדת שם או לא. הרבנית כמובן לא הייתה שם, והייתה נשקפת מזה סכנה לכל השהות שלהם בשוויץ. התחילו בחיפושים, כיוון שזו הייתה משפחה גדולה של בנים, זה היה נר שמיני של חנוכה. אז יצא שהדליקו באותו יום הרבה חנוכיות, עם הרבה נרות. פתאום אחד השוטרים ראה את כל הנרות. הוא תפס פחד וחלחלה והוא צעק, יש כאן שדים ורוחות. הוא ברח החוצה ביחד עם כולם ויותר לא באו לחפש שם. אנחנו ממשיכים מעניין דיוימה על הסגולה של זויס חנוכה. סגולת היום, החשיבות והמנהגים של ה... שרפה של השמן ועוד דברים. אז כידוע, סגולת ימי חנוכה מתבדלת במיוחד ביום האחרון, ומשום כך נתרבו המנהגים והרבנים שקשורים אליו. הקדמונים קראו ליום הזה בשם חנוכה סמזבח. ב-250 השנים האחרונות מקובל בתפוצות ישראל לקרוא לזויס חנוכה. כולם מתכוונים לדבר אחד על שם הקריאה של היום השני. הקריאה מתחילה בין הנשיא לבני מנשה, שהוא המקריא ביום השני, והם ממשיכים עד הנשיא ה-12, והם מסיימים בזויס חנוכה את המזבח. יש נוהגים ביום הזה להרבות קצת בסעודה ובשירות התשבחות. המקור שלו הפי דברי המדרש בשיר השירים, שעושים סעודה לגומרו של טוירו. הוא הדין לגומר של מצווה, ולכן גדולי החסידות ברכו את שולחנם הקדוש ברוב עם, לתוך שירים ותשבחות. אבני סוחר כותב שבחנוכה יש מקום לעורר פקודת הקרים והקרות, כעין ראש השונה. הנה לדעתי עיקר העניין הסגולה ביום האחרון, אני אקרא בפי כל זאת חנוכה. כמו כן, יום זה הוא את רצון לקבל תפילותינו לפרנסה וחורן. ככה כותב הבעל האמר נועם מג'יקוב. ידוע מה שהצדיקים אומרים, אשר עת מוכשר להמשיך פרנסה טובה לישראל, וזאת חנוכה, וכמו כן בשמיני עצרת, שמיני של חג, וברכים הגשם שרומז על גשמיות ופרנסה, כי זו את חנוכה, שהוא גם יום השמיני, הוא במרסוס. ביום זה את חנוכה, יש סגולה מיוחדת, לבני ישראל לחפר על האבונות, חודש תשרי וחודש התשובה, יום הכיפור יום חיתום הדין. חסדי השם נמשכים עד ושנה רבה בשמיני עצרת, ולמרות שאין מקור לזה שחוט החסד נמשך עד חנוכה, לא בשס מדרושים, לא בזוהר, כתבי אריזה, אבל בכל אופן יש מסורת מדורי דורות שלפי השערי תשובה עדיין פתוחים עד סוף ימי חנוכה. וכך למשל מובא בסוהר ביסאון, קרלין, שנר השמיני של חנוכה היא אותו בחינה עצמה של שמיני עצרת, ולכן אומרים הצדיקים שבחנוכה יגמר החתימה וכך היית בנו, של בני סוחר, רב דוד שפירא מדינו, שהוא אמר, שאבא שלו אמר בשם צדיקים, שמראש חודש אלול ועד חנוכה, מאירה ברקיע כעין תבנית יד שפשוטה לקבל בעלי תשובה. הכלל הגדול בסגולת זויס חנוכה יוצא מדברי רבי ישראל מרוז'ין, בנר ישראל, מה שהוא אומר בלשונה התורה, מה שצדיקים יכולים לפעול מהשם מזוח בראש השנה ביום כיפור, יכול כל יהודי לפעול בזאת חנוכה. יש את העניין של שריפת הפתילות והשמן שנותרו מנרות חנוכה, זה מנהג עתיק שמוזכר במדרש תנחומה. נר חנוכה שהותיר בשמן ביום ראשון, מוסיף עליו כלשהו, מדליקו ביום שני וכן בשאר הימים. אבל הותיר ביום שמיני, עושה למדורה בפני עצמו. ולמה אומר המדרש תנחומה? כיוון שהוא קצה למצווה, אסור להשתמש ממנו. פער גם פוסק השולחן ערוך, שמה שנשאר ביום השמיני, שורפים אותו כי הוא קצה למצוותו. אבל שברור מובה יצא להינצל מקדושת השמן שנותרה בכוסיות, שהוא אומר שהוא לא יקצה את השמן רק מה שצריך לשיעור חצי שעה למצוות, וממילא אחרי זה אפשר לחבות וליהנות. אבל מכל מקום בערב שאתה ברור שהסכימו כמה אחרונים, שטוב להתנות שאינו מקדשים על אישור הדלקה, שמדויש מן הפוסקים שסוברים שנתן בסתם, על קצה למצוותה הכל. עד כאן ראינו מקור לשפת השמן הנותר, אבל גם שפת הפסילות, הוזכרת בספרי הראשונים, וככה גם הביאה כל בו, הר"ן, השולחן ערוך, סליחה, הטור, לא שולחן ערוך, הטור, שהוא כותב שהנותר מן השמן והפסילות, אוי סולם הדור, סורו בפני עצמו. יש מאירי שכותב, נוהגים לכנס כל הפסילות בלילה האחרון, שורף כולן, יש כאלה שנוהגים להמתין לשפה עד ערב פסח, שאז שורפים את זה יחד עם החומץ. אדמורי החסידות נוהגים לקיים את המנהג ברוי ואם בזריס חנוכה. אבני סוחר מסביר שאתה, כיוון שהוא מסור, אותו האור שהבדילו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, שהוא סליחה, כיוון שהוא מסוד, אותו האור שהבדיל הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אז לכן לא משתמשים בו בכל. עד בו יום המקווה להשם, ואי כה לכו השם לא רואי לו. ואלוהי כמי תפרטכו, וישי, בשידור האריז המובא שבזמן ששורפים את השמן יגידו את פרק סמכזן שבטילים למצא הפן גילוי וקהילות רבות נהגו לשרוף את השמן והפתילות ורובם יש הקפידו לשרוף דווקא ביום כמו השרפת בשר מנקות שמשיב ביום כך גם מנת קרלין ויש שנהגו להמתין לשרוף עד שרפת חמץ בערב פסח כך מנת קהילת בן שמן שבוודאי אסור בנו אז אותו זה לשרוף מיד אחרי חיים ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. סיפורי מופת מדהימים מהדבורים לבית של הדבורנה. סיפר הרב חוסי רב שמעון צבי אלבוים, שהדבר חיים מן הדבורנה היה נותן מהפתילות של חנוכה לבחורים להניח בכובע כסגולה לטהרת המחשבות. הוא סיפר שפעם הגאון רב חיים קרויזברג זצ"ל, דוד הדבורנה, חלה, קיבל שושנה, הרוי, סמוך לאחר חנוכה. הדבר חיים הלך לבקר אותו. הדבר חיים קורא את זה, הוא ציפר שהוא כבר שנים סובל מהמחלה הזאת. אז שאל אותו הדבר חיים מן הדבורנה, אם הוא השתמש בסגולה של שירי השמן, של חנוכה, שאומרים, הוא מינוי שר הקנקנים, נעשה נס לששמים. אז הוא אמר לו שהוא כבר ניסה הרבה פעמים, וזה לא הועיל. ענה לו הדבר חיים מן הדבורנה, תלוי מי נותן ואיך הוא נותן. אז אומר שאני אשלח לך בעזרת השם ויהיה לך לרפואה. באמת הוא שלח עם אחד המשמשים. אחרי שנים מצא רב חיים קרויזברג את אותו משמש בקודש ואומר לו, תדע לך, שהייתי סובל מהמחלה הזאת כל שנה ולא הועיל לי, עד שהשתמשתי בשמן של הרבה, ויותר לא סבלתי מזה. יש עוד מעשה נפלא, שמספר הרב הגאון רבי יוסף מוגרבי, שהוא גם היה מגדולי מקורבי הפרקת, ראש קהילת תפארת בנים בחולון. ספר שבשנותיו הראשונות בחולון, לפני שהקהילה קרמה אור בגידים, היו קצת אנשים, עוד לא היה לרשותנו מבנה ראוי, לקראת היום נוראים וסוחרים אולם, שייתים, אבל אנשים גם אז לא ביום עצמם, היו צריכים לעמול קשות כמה שבועות לפני זה, לחטט רגליים, לשכנע אנשים רחוקים, שיבואו וישתתפו בתפילות יום כיפור. הם לא ידעו כמעט שום דבר ביהדות, והעבודה הייתה להציץ בליבם את הניצוץ היהודי, שיגרו להם לבוא להתפעל בציבור, לפחות בתפילות הקדושות של יום הכיפורים. הוא אומר ששבועות אחדים הוא עד תרוד במסירה של שיעורים והרצאות, סביב השעון כדי להשפיע לאנשים לבוא להתפלל. ברוך השם הייתה יענות גדולה. ונערכו באמת לקליטת קהל גדול שהתפלל איתם מיום כיפור. יום לפני יום כיפור הוא נחרד לגלות שהקול שלו נהיה צרוד, חלש. זה היה תוצאה של התאמצות מתמשכת. דיבור קול רם במשך שעות ארוכות בכל יום, והתחילו לתת את תוצאיהם. לא ידעתי מה לעשות, אני צריך לעבור לפני הטבעה כל התפילות. אין שליח ציבור אחר. הוא ניסה כל מיני תרופות, כל מיני שיקויים, המצב רק הלך והחמיר. אז הוא אומר שבצר לו, מצר לו הלך, נסע למנו של רבינו. והוא סיפר לו על הצרה שנחתה עליו. אומר, אנשים יבואו לשמוע את התפילות, לא יכולו לשמוע כלום. אז הוא אמר לו, תדע שהתרופה היחידה למטרה הכל, במצב כזה היא רק מנוחה ושתיקה. רק מנוחה ושתיקה מוחלטת למשך שבועיים שלושה, בגלל שהמיתרים התאמצו, הרבה מעבר ליכולת, והם עכשיו נפוחים, שרודים עד כדי איבוד קול. טוב, אבל שמעתי את זה אז כמובן, נפלו פניי, אלא שאז הרבי המשיך ואמר, אבל כיוון שרבים צריכים לך, יש כאן שעת הדחק, צורך גדול של מצווה, אז אני אתן לך משהו שתיקח איתך ותשים בכיס. עזרת השם ציועי לך למשך כל יום התפילות, עד כאן הסתסקלו שאחרי נעילה, אבל אחרי זה, אתה תצטרך לתת מנוחה מוחלטת לקול שלך, רק ככה ישוב לבסוף להתענות. ואז הרבי יצא מהחדר, חזר אחרי כמה דקות, שיש לו ביד עטוף איזה משהו בנייר, הוא נתן את זה, הוא הדגיש שלא לפתוח את זה, והתנה איתי שאני אחזור את זה אחרי מקיפו. הוא אומר, הוא מספר הרב מוגרבי איך שיצאתי מהחדר, הרגשתי איך שהקול שלי הולך ומשתפר, ועד למחרת בשעת קונידר הוא קורא במיטבו ממש, כי לא קרה כלום. כך גם בכל מהלך תפילות היום הקדוש, הכל היה בריא וחלק. עד סיום תפילה סנאי, ואחרי שהתפילה הסתיימה, התחלתי שוב לחוץ בצרידות, כמובן שהתפעלתי ביותר. עוד עם הצעים כיפור הגעתי לדבר חיים מן הדבורנה, ברכת אלבונה, הודיתי לו על הקמי המופלא, ועל הישועה הפלית שבא בעקבותיו, ורבתי עוז, ביקשתי שיתיר לי, להחזיק את הקמה ברשותי, הרבי הסכים. באמת שנים רבות נזרתי לו לפתוח, אבל פעם אחת, עקב טעות, נפתחה הרדה בשוגג, ואז התגלה שאין שם לא שמות קדושים ולא שום כתוב אחר, אלא רק פתילות של נר חנוכה. ויש פה עוד איזה סיפור שספר רבי יצחק אייזנבך, שנה אחת בדרך חנוכה, בתקופת לימודיו בישיבה הקדושה, שלח רבי רקב לקרוא לו ולא עוד שניים מתלמידי הישיבה שקוראים מבוגרים, באותו פרק מבוגרים למדי ועדיין לא מוצאו את הזיווג שלהם, והרבי נתן לכל אחד מהם פתילה מנרות חנוכה סגולה לזיווג הגון, ולא יד שימים מרובים, ושלושתם זכו להתארס בשעה טובה מוצלחת. רבנו כדרכו, רצה שישמרו הדברים בצינה, ולכן הוא קרא לכל אחד מהם ונתן להם את הפתילה כשהיו לבד בחדר, תוך בקשה שלא ידברו מזה. רק לאחר שנים נודע להם מפי המשמש, שלמעשהם היו שלושה, שכולם נושו כאמור באופן מופלא, בתוך זמן לא כביר. ואנחנו ממשיכים, יעלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים, מהגילון דברים הרבה, דברים שסיפר, נכד של מרן הגר"א של יושיב, באחד משנות ה-80 לחייו, כשנאלץ רבינו, עקב חוליו, לשהות בבית חולים בתקופת זמן ממושכת, שסופה היה בסוף ימי חנוכה, אז הרב יושיב שכיבד אותי מאוד את מצוות הדלקת נר חנוכה, זירז את העסקנים שיעשו כל שביכולתם כדי שיזכה להדליק נר חנוכה בפתח הבית, ולו לערב אחד. באמת, לאחר מאמצים גדולים הביאו לשחרור שלו מהבית חולים ביום האחרון, עוד בזמן שיכל היה להספיק להדליק נר חנוכה. באופן כזה, שאפילו לא הספיק להדליק את הבית, אלא מיד שהוא הגיע לפתח הבניין, הוא הדליק את נר חנוכה. ומספר הנכד שאחזה במורן תרגשות כל כך גדולה, שהוא לא הצליח להסתיר אותה מהסובבים. הוא אומר, האווירה הייתה רצינית, אבל יש לברך את הברכות בכל רם יותר מתמים. פנים שלו הדימו, דמעות זלגו מעיניו. כל מי שהכיר את הרב יושיב ידע שזה לא דבר של מה בכך. פעמים שראו אותו מזיל דמעות הם היו מקרים ספורים. כמו שזה אחד מהשלוש פעמים היחידות שהוא בעצמו ראה אותו בו. הוא אומר אפילו שבכל השנים הייתה ניכרת אצלו התרגשות מיוחדת בחנוכה, בפרט בית הדלוקה. בכל זאת, באותה שנה זה היה יוצא מן הכלל. אני מספר אחד מהנכדים שזכה להיות מקורב ביותר לרב אליושיב, בעיקר בשנים מוקדמות יותר, שבחנוכה מיד אחרי שהיה גומר לשיר מועצור, הוא היה קם הולך לאסור ללמוד. אבל אם הסבתא עליה שלם הייתה מספקה להגיש לו לדקה, שהיה נשאר לשבת. יש אכל קצת מעלת כיסא על השמות. ולפעמים היא לא הייתה מספיקה להכין קודם הדלקת נרות, אז היא נרצה לחכות עד מאוחר שיחזור מהלימוד. עוד הוא מספר שכשהיו הדחדים באים בחנוכה, היו משמיעים לו איזה שיר מטייפ, הוא היה מקשיב, הרב מוסיף הנכד ומספר שפעם הייתי אצלו, מוציא שבת שזז חנוכה, רציתי לשמיע לו גם כן, ועד הוא אמר, כבר לא חנוכה, לא הסכים לשמוע בשום אופן. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא על ה ועל דה. יש פה מספר, זה ממש מתאים להיום. לקח מקום מתוך אתר הדברות. יש פה טיפים מיוחדים לניקוי החנוכיה משארית החלב, להזרקה ולשמירה שלא תשחיר עד חג חנוכה הבא. כמובן שהטיפים מתאימים גם לשאר כלי כסף. אז הם כותבים ככה, להשרות במים בשביל להבריק את כל כלי הכסף בבת אחת, להניח בסיר נייר, בסיר נייר אלומיניום, סודה לשתייה, 2-3 כפות. כן, לשים בסיר נייר ולמלות מים, נייר כסף, 2-3 כפות סודה לשתייה ולהרתיח אותו. כשהמים רותחים להכניס את כלי כסף שיראה בתוך שניות, נקי, מבריק כמו חדש. בסוף התהליך, להקפיד לייבש היטב את כלי הכסף, מסבירים שכסף משחיר כתוצאה מהתחמצנות. הוא מגיע עם חלקיקי עופרת שנמצאים באוויר, ונוצר כסף גופרתי. כסף גופרתי הוא שחור. ברגע שנסיר שכבת הכסף הגופרתי, החמצן נחזור להיות כסף. יש שתי דרכים להסיר את אותו שכבה. הראשונה, שנוצרת על ידי חומרים כימיים או על ידי שפשוף, בתהליך הזה גם עד שכבת הכסף מוסרת. הדרך השנייה על ידי הפיכת התהליך. כשמכניסים כלי כסף לסיר עם מים רותחים, שיש בו את הנייר האלומיניום וסודה לשתייה, ונעזרים בתגובה הכימית כדי להפוך את הכסף הגופרתי חזרה לכסף, ובניסוי הזה הכסף הגופרתי מגיב עם אלומיניום, ובתגובה נוצר אלומיניום גופרתי. נייר האלומיניום משחיר, כלי הכסף הופך להיות נקי ומבריק. נשים בכלי מים וסבון כלים האבקת גליצה להשרות בתוכו את תכשיט כלי כסף בכמה דקות. מי שלא למד כימיה, פיזיקה, פחות הבין את הסיבה שזה גורם, אבל בפועל זה מה שעושים, יכול לגלות לכם עדות אישית שאני עשיתי את זה, ויש דברים בגוף, צריך אולי לשפשף את זה קצת, לנגב את זה היטב, אבל זה עובד ברמה כזאת או אחרת. עוד פטנט, בעזרת קליפת בננה, להשתמש בחלק הפנימי, לששף את הכלי כסף, אחרי זה לנגב בהסתדות ומקליט לך. משחת שיניים זה לא מתאים לתכשיטים שמשובצים באבנים, אבל לכלי כסף זה מתאים. מורחים משחה נדיבה של משחת שיניים, הכלי כסף משפשפים באמצעות נברשת שיניים, אחרי זה שותפים את הכלי עוד פעם. תפוח אדמה, צער רביעית, לבשל תפוח אדמה, להשתמש במים שלהם לנקות הכלי כסף, על ידי מקליט, לשפשף. המילן של תפוח אדמה נדבק לשאריות הלחוך בחרצים, כשמסירים אותו. באמצעות מברשת הדינה הוא משאיר את הכסף נקי. אם החנוכיה או פעמותי השבת שלכם משולגים מנטיפי חלב, לא צריך לעבוד קשה ולגרד תוך סיכון בסרידות וחרצים, אלא פשוט מאוד מכניסים את החנוכיה כמו שהיא, למקפיא למשך מספר שעות, שתוציא את החנוכיה הקפואה, השעבה תיפרד ממנה בקלות רבה לשום מאמץ. ואם אתם רוצים חנוכיה נוצאת את השנה הבאה, שהיא לא תשחיר, תאחסנו אותה, כמו גם שק להכסף בתוך נלו נצמד באופן הרמטי עם מינימום מגע עם חמצן. טיפ אחרון, תקפידו שהתכשיט הכסף והכלי כסף לא יבוא במגע עם חומרים שונים שעלולים לגרום לריאקציה והשחרה. תקפידו לנקות מדי פעם ולא לטיז עליהם ושיגע בהם כל מיני חומרים אחרים. עד כאן בעניין של הפטנטים לשמור ולנקות כלי כסף. אנחנו משיכים עם הדור הנפלא פרשת שבוע. ארץ מצרים לפניך היא, במיטב אורץ אשר סביחו. מספר הגאון רבי יצחק זילברשטיין על הדירה שראייתו עליה שלום בחרה ועל התפילה. דברים נפלאים מתוך הספר שמחה בבית, בעריכת הרב מיכאל מוישה מיכאל צורן. הוא מספר שם שבאו להתגור עמת אל חנה, מחוב הרב זון, כי עדיין לא המיושב, הקבלה מציע כמה דירות, ואמר לרבנית, תבחרי את הדירה הכי טובה. הוא מצידו ניסה לשכנע בדירה עם כיוונים טובים, זאת אומרת שבקיץ יש רוח נעימה, בחורף אין רוחות חזקות, וקועצה בזה. והרבנית אמרה, אני מודה לך על הצעות, אבל אותי מעניין דבר אחד, באיזה כיוון אני אוכל לשמוע יותר טוב את הצפליים בית הכנסת? באיזה דורה אני אוכל להגיד אומן, או מנשמרה בו, קדיש וקדושה. וזו הדירה שאני רוצה ביותר. וקבלן נראה לה כמה הדירות. נראה לה, סליחה, נראה לה את הבניין מספר 22, דירה 7, אבל שאנחנו מתגוררים כל השנים. הוא ציין לפני שבחילת אוויר ושמש יש דירות טובות יותר, אבל היא כמובן אמרה שהיא רוצה דבר אחד, שמעת את שלה בית הכנסת. באמת, באמת, במשך כל השנים היא דבדקה לשמוע ולענות בכל ליבה, בכל נפשה, כל מה ששמעו בית הכנסת. הייתה תקופה שהילדים התלונו על הרעש שמגיע בית הכנסת, ימי הסליחות, אמצע הלילה, מניין אחד מתחיל בשעה וחצי, מניין אחד מסתיים באחד וחצי, אחרי זה מניין שני מתחיל בארבע, שלישי בשש, וכך יצא שכמעט כל הלילה אפשר לישון. אמרה להם הרבנית, תדעו לכם ילדים, כל נפץ של טיל יפריע לכם הרבה יותר. אנחנו צריכים לשמח עם הקולות של התפילה שמונים מאיתנו פיגועים, מעשי חבלה למיניהם, אין לך כל ערב יותר מאשר התפילה. כיוון שדיברנו על כוח התפילה, נציין שהגוין הרב פינקוס זצ"ל היה אומר שמתוך העובדה שהאישה סובלת תדיר מקשיים מחווים, כמו עיבורים, ועידות וכדומה, ואילו חיי שלווים יותר, אז בזה לומדים שהאישה מצווה בתמותו, שהאיש מצווה בתמותו, וזה עיקר התפקיד שלו בעולם. וכיוון שלימוד דורש שוב הדעת, כמו שכתב הרמב״ם, גוף בריא ושלם בדרכי השם, שהרי אומר הרמב״ם, אי אפשר שיבינו הידע דבר מדיעת הבורא והוא חולה. לכן גופו בריא יותר, ואינו סובל מסורות. אבל האישה שלא עוסקת בתלמוד תורה, מכל עבודת השם שלה מתבטאת במצוות התפילה, לכן אדרבה, ככל שלבה יהיה נשבר ונדכה, ונדכה יותר כך, תפילתה תתקבל יותר. ולכן פוקדים אותם החובים שונים, כדי שאלו יסייעו לה בעבודת התפילה. למדנו מהו תפקידה של האישה, תפילה, ואכן התפילה של הרבנית, מספר הרב זילברשטיין, הייתה בצורה נפלאה. פעם הגיעה לביתנו אישה שהייתה תפוקה ליצא שלה, עמדה מאחרי הדלת, שמה שמדברים, מחשבה שמדברים, מישהו, זה החליטה לא להפריע. ככה המתינה זמן מושכת שפסקה הדיבורים, ואז היא דווקא הדלת נפתחה. דבר לא שאף אחד לא בבית, הדיבורים היו קולות התפילה של הרבנית, שדיברה בתפילה כמו אדם שמדבר עם אביו. באמת כך גם נהג אביה הגדול מאון הגרי של יושי, זכר צדיק לברכה, שבשעת הלימוד הוא דיבר ושוחח עם עצמו, כמו עם חברוסה, היה נשמע כמי שנסביר לחברוסה דברי הגמורה, שואל ומשיב, מבהיר את כל חלקי הסוגה לפרטיה, ככה גם עשתה היא עם אביה של השמיים. ממשיך פה שהוא שמע סיפור על אמא שהייתה שלחת לבן של הוגות לישיבה, הכמות הייתה הרבה יותר מה שהיה מסוגל לאכול, והיא עשתה לי כדי שהוא יחלק לחברים. יום אחד הוא הציץ אחד החברים לתוך השקית שהייתה מונחת שם עוגות, והוא ראה שכתוב שם בפתק שעוגות בשריות, אז החבר נדם, למה לא אמרת לו? עכשיו טעמנו מהעוגות האלה, עוד רגע מגישים חלב. אז הבן אמר להם, אני אסביר לכם, אמא שהתכוונה להדגיש שהשקיעה בעוגות האלה את חלבה ודמה והתאמצה עליהם מאוד כדי שוכן עם אותו, ובמנוחת הדעת, והעוגות האלה הפכו לחלק מבשרה של אמי, וזו הייתה כמונת. וימשיך ומספר הרב זילברשטיין שליטה, שמרוב הרבו, העוגות מבחת כל אברמסקי, אמר לו שהברכה הגדולה ביותר שאפשר לתת לאדם, שימצא חן בין אלוקים ואדם, והתפילה שאנחנו מתפללים, ותתנאינו בחן היום ובכל יום, חן ולחץ ללורחם בעיני חולים לכל ראינו, היא אחת התפילות החשובות ביותר. כשאדם מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא הדרך להצלחה פתוחה בפניו. תראה מזה, גם כשאדם עובר עבירה חלילה, אבל יש לו מציאת חן בעיני השם ידברך, הרי שהעבירה הזאת חמורה פחות מעבירה בלי מציאת חן. הוא ספר על הסיפור על אבא תמיד חכם, שהפרוטה לא הייתה מציאה בכיסו. הוא השתדל תמיד לקנות תקרת שבת עוגה לילדים. לפני שהוא היה עני, הוא קנה עוגה קטנה, והוא מחלק את זה לפרוסות קטנות קטנות, וכנות קיבל כזאת פרוסה. פעם בליל הסדר, הבת הקטנה הושיטה יד לכיס, הוא נוטה שם בתחת איך העוגה, שכמובן זה החמץ. אבא רצה לגור בה, הכי תכן שהגיע על ידי זה, אבל הוא התאפק, לא אמר לה כלום. האבא נזכר באהבת התורה המופלגת שהייתה בליבה של אותו בת. הוא ידע שהסיבה שזה נשאר לה שם בכיס, בגלל שהיא רצתה להביא את העוגה לאחד מהאחים שלה שלומדים בישיבה, ולכן היא התמינה את זה בכיס. תכן שבעברה כזו יש חן אומר הזה לאושם. האדם דוברת זכתה לבעל שהריש את העולם כולו בתורתו וכתב מאות אלפי תשובות על ביור חמץ. היא הייתה רעייתו הרבנית של מורן הגוין, רבן של פיינשטיין בצד. שמרי חומי, האדיר של יוז'ים, אמר עליו שהוא בין שלושה גדולי הדור שאפשר לברך עליהם בשם ומלכוס, ברוך שחלק מרחמוס ומירב. באף מקום לא כתוב שזו הייתה הסיבה שגרמה לנסה לגדול הדור, אבל אומר הרב זילברשטיין, אני רוצה לומר שיתכן שזו הייתה אחת הסיבות לזה. הרי איך אפשר להניש את מי שמביא חמץ בליל הסדר, שהסיבה לזה נעוצה באהבת התורה ובאימנות, ובאימנות מלאכול תאוגה בשביל להביא אותה לאחד האחים שלומדים בישיבות. אדם כזה שעבר עבירה בנסיבות כאלה, מוצא הפוך חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים הלאה. שוט היומי. ידוע הסגולה מקד מדינה לריפוי שושנה ברגל, שמורחים הזכר הזה מקודם, שמורחים מהשמן שנשאר בקביעה החנוכיה על השושנה שברגל ונעלמת באופן פילי. דורשי רשימות מצאו רמז נאה לזה, כתיבות הפייטן, מזמור מועז צור, במזמור מועז צור, במילות הקנקיים והסנס השושנים. גם בנרות שבת יש כאלה שהזכירו את הסגולה הזאת. ידענו מחברי זמננו, הרב צ'זנר, האם יש בזה חשש איסור מצד הדין? כי הרי זה בכלל ביזוי מצווה. אולי אפשר לעשות כך רק אם הוא נוהג מראש. רק אם הוא נוהג מראש. וגם אם דלק יותר מחצי שעה, הרי מפורסם דעת הבריס קרוב, שחשש שכיום הולכים ברחובת שעה מאוחרת, אז כל זה בכלל עד שכלי רגע מנשו. ואם כן, תמיד זה כמו בתוך חצי שעה, ולא מצוי שיכניס שמן מרובה, שדוק אחרי השעה 12 בלילה, ומעיד איך הוא אומר, שם בשם הגרשה זוהר בחזצה, שגם מזמננו אפשר לכבוד את הנר אחרי חצי שעה. זה השאלה? אז התשובה היא, שכן לדעת ומיסים קרלית, שיהיה ברופו שלמה, שם יערכם רבו שנותיו. מופע בספר גינזה הקודש, צריך לעשות תנאי, ובלי זה באמת אי אפשר להשתמש לסגולה. מסתבר שהסגולה קיימת גם כשהוא עשה תנאי, כי בפועל שרה מצווה. מעידך כתב ביסקו בצל אוכס, שמי שרגיל, וזה שפיר דומי לשמרו ולסוף ממנו אפילו אם לא יקנה, כאן שהוא רגיל לשמור נוסטר השמן בשביל זה, אז אם יש לנו אנן סעדה, שהוא לא יקצה שמן שהוא יותר מהשיעור. ויש לציין לדברי הגרף קנבסקי, שהוא נשאל על זה והוא ענה שיש כאלה שעושים את זה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה רבותיי, אנחנו עושים בסימן שין המתת, סעיף ד' האם מותר לשבת להקדיש חפץ לבית הכנסת? ומדוע אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת? על כך, על עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, את השיעור הנפלא מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו נתנה הדף עם בעל אוכל, חז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת, מחשש שמה מתוך העיסוק ומקח וממכר, איתו הקונה המוכר ויכתבו את פרטי העסקה, וחז"ל אסרו חכמים גם לקיים בשבת את מצוות פדיון הבן, כגון שבדיעתו דומה למקח וממכר. וכך וכן אסרו להקדיש חפץ בשבת לבסמי קדוש, כיוון שזה דומה למקח וממכר. שהרי החפץ יוצא מרשותו עובר לרשות הקדש, גם הקדשת חפץ לבית הכנסת רצוי שלא לעשות בשבת. אסרו גם להפריש תרומות ומעשרות וחלה בשבת, כיוון שההפרשה תומה להקדש. ויש אומרים שטעם איסור ההפרשה מפני שזה נראה כתיקון של הפירות או היסה ותיקון מכל סוג שהוא יש לאסור בשבת, ויש מפרשים שאין הכוונה לתיקון כפשוטו, אלא שההפרשה דומה לאיסור בוירר, וזה שברור את חלק ההפרשה מיתר הפירות או מהיסה. מי שאין לו פנאי, או שאין לו אפשרות להפריש בערב שבת, הוא יכול לעשות פנאי בערב שבת, שאומר את נוסח ההפרשה בלשון עתיד. התרומות הן לעשות יומר יותר מאחד ממה שיהיה במה שאני עתיד להפריש, ראה תרומה גדולה. ובחלאי אמר, כל מה שאני עתיד להפריש לשם חלאי יהיה חלאי. בשבת יפריש כרגיל, ויש אומרים שרשאי למר בשבת נוסח קצר, שההפרשה תחול כפי נוסח התנאי שיתנה עליה בערב שבת. והמחמיר להפריש תרומות ומעשות בחלאי המוצרים שיש להם משגחה מודרת, אז גם שם מכתחיל צריך להפריש בערב שבת. אבל אם שכח להפריש, גם אם הוא לא עשה תנאי, רשאי לעשות את מעשה ההפרשה בשבת, כיוון שכמעט ברור שאין צורך בהפרשה כזאת, ואין זה לחומרי בעל. נאמר בתורה במצוות פדיון הבן, ופדו יום מבין חודש תפדה. נחלקו רבותינו מהו אורכו של החודש שלו. יש אומרים שהחודש הזה הוא כסתם חודש אמור בכל מקום, 30 יום. כלומר שמלבד היום שבו נולד מונים 29 ימים נוספים, ואז אפשר לגדול אותו. והיינו מתחילת ליל היום 31 ללידה. ויש אומרים שהחודש הזה הוא כאורך מהלך הלבנה, בחידושה אחד למשנה שהוא מעט יותר מ-29 יממות ומחצה. והכרעת הפוסקים היא כדעה ראשונה, והכרעה הזאת פעמים שהיא לכולה, פעמים שהיא לחומרה. שמה שאם נולד בתחילת הלילה, הרי הם לא 29 יממות ומחצה, בטרם יחל ליל היום ה-31. ואם נולד בסוף היום, יחל ליל היום ה-31, בטרם ימלאו 29 ימות ומחצה, במנהג האשכנזים להחמיר כשתי אדם. עד כאן בעניין לפעמים בהלוך שנלמד היום. אתמול למדנו שאסור לבית דין להניס בשבת, בין ממתס בית דין, בין ממרכז, בין בכל המשה בית דין. בדבר הראשונים טעם לדבר שרצה שמזבור לכבד השבת, שימצאו במלוכה גם החויטים. חז"ל אסור לבית דין לקיים דיונים בשבת, גם לא מתן פסק דין ולגבות עדויות, ואף בדין עם המוניס. חז"ל גם כן אסרו לקדש אישה בשבת מחשש שמא יקדש אדם אישה בשטר ולבוא לכתוב את השטר הקידוש של בשבת. וכדרכנו נפליג מימים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי הכנת סלט, מותר לערב שמן, חומץ ומיונז, בעלי חסה שלא קצוצים דקדק ובדחתוכי אדמה החתוכים לחתיכות גדולות, ואין בדי איסור לשם, כיוון שהם לא נעשים כיסה אחת. אבל בהכנת סלט ירקות שחתוכים דגלק עם שמן חומץ או מיונז, צריך לעשות שני שינויים. אחד, בסדר רבוב השמן והביצה, דהיינו שהרגילות היא שכשמערבים שמן במאכל, שופכים את השמן לתוך המאכל, כאן יעשה להפך, שישפוך שמן לקערה, ואז ירבב בו את הירקות. והשני, בגיבול, שיבחוש בסלט בצורה של שתי בערב, ולא בסיבוב כף כרגיל וכאלה כאלה. דף היום מתלמוד בבלי, מדוע מעלה האדם את פורותיו לגג? מה דינו חישב חוץ לארץ? וכיצד ייתכן דבר מאכל שמטמא באוהל? על כך בעלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף י"ג. שלוחה 2, תוכלו לשמוע את השיעור בפי הרבנים הגאונים, שוב על הפרמי ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים עם קינה חוכמה, חוכמת הלבובת. אפשר בחינת פרק ה' כתוב, וכן כשהוא מעיין במרוצת הגלגלים והחילוקים בתנועות משתנות והמאורים החלוקים לסדר, עניין הכל, בהם יראה מסימני היכולת והחוכמה, מה שלא תחילהו מחשב את אדם וילאה לספרם ולשון. יש פה דברים נפלאים במוסף זיכרון, שיתרסם ליתד נאמן שנה לפטירתו של הרב שך זצל. חוט השני שחלב בשיחות מרן הרב שך זצל לאמונת עומד, כשנעמוד ונתבונן בשמיים מעל ועל הארץ מתחת, נשתומם להפליא מראה עינינו, ולא תתיישב הפליאה, העובדה שגם אתמול, גם שלשם ראינו את זה. שהרי מציאות אתמול מחייב את המציאות של היום, ועד רבה, בכל יום ויום, תרבה הפליאה למרבה החיזון הנפלא. הבריאה כולה שסובבת ומקפת אותנו, מתנהלת בסדר מופתי במהלך דייקני. שמיים וארץ, שמש ולבונו, קיץ וחורף, קור וחום. יום ולילה, לא ישמטו, כל צורכי אדם מזומנים לו. לא חסר לו כלום, ומי עשה את זה, מי ברא את זה, מי המנהיג שמסדר את כל הנפלאות האלה. תשובה אחת ויחידה, עולם מוכחת. כדבר השם נעשו, שמיים נעשו, ברוח כתב כל דבר. דבר השם הוא שחידש את הבריאה והיווה את היצירה כולה, בששת ימי בראשית. דבר השם הוא זה שמהווה את הבריאה בצמידות, ומחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית. ספר איזה אברך שהילד בן 10 נסע לבד מירושלים, למסע הפתיחה של הרחיקה. כשהגעתי כבר לא אשך לקנת את הבית מדרש. למטה הוא קראה השיחה מעגל סגור. הוא התיישב על גדר של אבן ושמע אחר רב שך מדבר על התפוז. הוא תיאר איך השם ברא את הפרי בסדר ויופי, קליפה חיצונית, קליפה פנימית, בשר פרי, מיץ פרי. ואז הוא סיים שגם החכם הכי גדול לא יכול להסביר את פילה הבריאה הזאת. וסיים אותו אברך ואמר, אני לא יודע למה, אבל כששמעתי את האמונה החושית הזאת, כך התרגש שירדה לו דימה, ונשאר כאחד הזיכרונות החזקים של ימי הילדות שלו. ולקראת סיום המדור נפלא, חפי צימבו חיים, חפי חיים יומי. לעתים רבותיי, שמרת תורה ומצוות גורחה בניסיונות גדולים מאוד. אבל כידוע, עמידה בניסיונות היא זאת שמרוממת את האדם ומעלה אותו בדרגה. כפי שאמרו חכמים, ניסיון זה מלשון נס להתנסס. ההלכה נמדת היום בסדר לימוד הימים בחפץ חיים, עוסקת בשעת מבחן שכזו. אדם שמעסיקים טובים ממנו לספר מי עשה איזה דבר, ואם הוא לא יגלה יחשדו שהוא זה שעשה ויפטרו אותו, לא לאחר זה מה לפרנס את ביתו. כתב החפץ חיים, אף על פי כן אסור, ככל שהחייב להבין, שחייב לתאם את אשר לו ולא לעבור אליהם. כשלומדים את ההלכה הזאת, זה לכאורה תמים, אם אותה לספר לשמור תועלת, אין לך תועלת גדולה מזו. לשמור על מקום העבודה. אז ביום מוספים של דיר שמובילים לזמר הזה מסף עקרות השונים, שגדר תועלת שמתיר ציפור לשנור זה רק כשיש תועלת מעצם הסיפור. לא לספר מי גזר אותו, שעל ידי הסיפור תחזר לו הגזילה. אם הוא לא יספר, יפסיד אותו המון. אז בכזה אופן, זה לא נחשב מעשה שלו כעבירה. ושם באמת הוא לא צריך לתת כל ממונו בשביל זה. אבל לספר לשנור כדי שלא יסתלגו אותו מעבודה, אין תועלת מעצם גוף הסיפר. אלא תועלת מסיפור לשנור שהוא מעשה עביר, ולכן חייב לתת כל ממונו. ולא לעבור עבירה. ומה לגבי שמיעת משמורה? האם גם על זה מחייב אדם לתת את כל ממונו? בפירור מוסופים ובוא דעות שונות בעינן, שבכתב אגר שומינר, כשאדם עלול לקבל את הדברים או שיהיה לו נוח בשמיעה, צריך להפסיד את עבור את כל ממונו. אפילו שהלברה בשבע על טייסה, הוא לא מחייב לתת את כל ממונו. בכל אופן כאן, השמיעה והקבלה נחשבות כמיינטר. ויש מי שיסתפק לגבי שמיעה בלי קבלה, האם נחשבת כעשיית מעשה, לכן יש להסתפק גם לגבי קבלה. ותעיינו בה, מוזמנים לעיין בביאור מוסופים שמביא את הדברים בפרוטרוט ובהרחבה. ולסיום ההתחזקות יומית, באור הגנוז, בקובץ אור הגנוז של בל, מובא שם דברים שאמר הרב הקודש רב לזר מליז'נסק, שיש שלוש זמנים בשבת שהם מת רוצים להתפלל, סוד סלב ומלכה, שמיני עצרת, וזו ישחנו כאן. כמו בני סוף שלו שהזכרנו, יום זה הזכרנו כבר מסוגל לפקידת הקרות כאין ראש השנה. נשתדל לנצל את היום הזה רבותיי, שהוא עת רצון לקבל תפילותינו לתפילה על צורכנו הרחמיים והגשמיים, והשם יהיה בעזרנו ויקבל תפילותינו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל העניינים, בכל טוב סלם.